There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
אנחנו מוקלטים, אז נתחיל לרוץ, כמו שהתבקשנו. מה נשמע? רועי עידן, מה שלומך?
בסדר.
גלי גינת, שלום.
שלום.
בתפקיד אסף זמיר.
וואו.
כן.
יפה לי. זה בא עם האוורטיים או בלי?
וורטיימר.
עכשיו אחרי שתהיית בשם שלה.
אל תהיה מאלה שמתבלבלים בין וורטיימר לוורטיים, ואומרים
שתי משפחות...
שאסף זמיר שולט בערוץ 12, כי זה וורטיים.
איזה משפחה יותר שווה להשתייך? אני לא יודע. נשאל את אסף.
אני חושב שמסתדרים עם שתיהן. מסתדרים עם שתיהן.
גומרים את החודש.
מיכאל האוזר, טוב. אסף עושה בשליחות מדינית בארצות הים. אז הוא...
יפה.
כן, נוכל לפתוח את זה.
איך אתה אוהב להגיד ארצות הים?
אמרתי את זה בפרקים קודמים?
כן, כן.
אוקיי, נכון, אני אוהב להגיד את זה. אני אפתח באיזושהי מחשבה, שככה חשבתי אותה בדרך לכאן, אנחנו היום, לדעתי ברגעים אלה, הפעימה השישית מתרחשת, ו...
פוטפו, לך תדע, המון יכול להשתבש עד מחר בבוקר, כשזה משודר, עד ההווה של מחר.
התרחשה פעימה 5.5 של שתי הרוסיות.
הישראליות עם האזרחות הרוסית.
הישראליות בעלות האזרחות הרוסית,
הכוונה,
כן.
ובקיצור, פתאום שמתי לב שאחרי איזה יומיים שלושה של השחרור, באמת עם כל האופוריה, התחילו לצאת, התחילה לצוף האמת, ופתאום זה עטף אותי בכזאת תוגה, כי אני ברמה...
איזה אמת התחילה לצאת?
על מה שעבר עליהם שם. על מה שעבר עליהם שם, כי... למה אתה מסתכל עליי בצורה כזו?
לא שמעתי איזה...
לא ראית אולי חדשות יותר מדי בימים.
למה, מה...
על הילדים, מה שהיה להם שם.
שמעתי ילד אחד עם סיפור...
ילד אחד ככה, ושהם לא אכלו, ושהפרידו אותם, וש...
אני חושב ששלוש עדויות.
ושאמילי הייתה לחשה לאבא שלה, כל הדברים... לא יודע, אני אומר...
הייתה יעלומי.
כן, תשמע, לא, אתה לא התחברת למה שאני אומר.
באמת לא שמעתי את רוב הדברים.
איך עבר עליך, נגיד, השבוע האחרון ש...
Same shit, different week.
דבר למיקרופון, בבקשה.
Same shit, different week. עבר עליי בתוכנית הריאליטי של יחיא סנוואר, שכולנו הצטרפנו אליה. כמו כולם, מה זאת אומרת, איך עבר עליי?
זה היה רועי עידן.
כן. עבר עליי בחפלה הקטרית, בחפלה הקטרית שחיינו.
תשמע, אני אגיד לך משהו, היינו כאן שבוע שעבר, מיכאל, אתה לא היית, וזה היה בעצם יום, רגע לפני שהיה אמורה להתחיל הפסקת האש, ואיכשהו, אני חושב שהייתה אווירה יותר טובה מאיך שאני מרגיש היום. זה רק אני? לא יודע, אני יכול להיות...
לא, אבל היינו צריכים באיזשהו מקום את הרגעים האלה של השמחה, אני רגשתי שאני הייתי צריכה אותם.
חד משמעית.
וגם לקחתי אותם, הסתערתי עליהם.
אבל אני אגיד שוב,
ואז אתה יודע, בסוף אתה נזכר שיש עוד המון אנשים, ומלא אנשים מתו במציאות, ויחרה, אבל בשלושה הראשונים, אני חושבת שכולנו כל כך לקחנו את מה שיכולנו לקבל.
בואי, לא כולנו.
אולי בסדר, אנשים שנוטים לשמחה ולראות את הטוב באופן כללי.
אבל לדעתי זה חצי אמפירי, כלומר, כאילו, אם הצטובבתם רגע ברחוב, ראיתם, עכשיו הגעתי, רואים את נתיבי איילון, פקוקים לחלוטין, אתה מסתובב בעיר, המסעדות מלאות, אני מרגיש שזה כמעט אמפיריה, חזרה האיטית הזאת לחיים. וכן, ואלא אם כן יהיה איזשהו שינוי מגמה, ואני לא סתם הרי אומר את זה, כי כבר יש דיווחים בנוגע למשפחת ביבס, יצא לנו קצת לפטפט על זה, זה יכול להחזיר אותנו אחורה, אבל אני חושב שיש איזושהי
מגמה. מבחינת האווירה.
כן, אנשים...
לא, אבל מה
אתה חושב שהמסעדות התרוקנו? אם חס וחליל הדיווחים האלה נכונים?
אני אגיד לך מה, אני חושב שבמיוחד במלחמות בקנה מידה כזה, זה המון רגעים קטנים כאלו, כאילו רגעים קטנים שאתה תופס אותם. בשבוע הראשון זה היה החניות הפנויות בתל אביב, הרחובות הריקים, האמפם שנסגר פתאום בשמונה בערב, אוקיי? עכשיו, זה כן, זה נורא רגעים קטנים כאלה, משפחת ביבס עם חלילה וחס, באמת, היא איננה בין החיים, ורצחו את הילדים. כן, אני חושב שזה יחזיר אנשים הביתה. הם פתאום ייפול עליהם איזשהו דיכאון כזה, שאנחנו לאט לאט נאבקים כדי קצת להרים את הראש ממנו.
מה שאני ניסיתי להסביר רק בהתחלה, אולי לא הצלחתי לחדד, זה שכל ההתעסקות ביש, פתאום הציפה גם את העין. ופתאום הציפה שוב פעם את מה שעבר עלינו בשבעה באוקטובר, שמאז היינו במין מרוץ כזה של חדשות, של כרוניקה ומלחמה.
היינו תחת טילים, היינו באזעקות, ואתה מדבר על מה יסגור את המסעדות ויחזיר אנשים הביתה? אם עכשיו אנחנו נחזור לקבל אזעקות פעמיים ביום, זה אותי בוודאות, זה יחזיר הביתה.
לא נראה לי שאת כולם.
אני פתאום מצאתי את עצמי בשבוע האחרון, לא עשה חישובים לפני של ממדים וזה, לפני שאני נוסעת. לוקחת את הבת שלי לכל מיני מקומות שהבטחתי לה כבר מלא זמן, ולא רציתי ללכת, כי לא רציתי לעשות נסיעות ארוכות, ולא רציתי להתרחק מהממד. ואני כל הזמן אומרת, זה זמני, זה זמני, כי ברור לי שזה יחזור.
כן. טוב, אתם רוצים לשמוע על מה אנחנו הולכים לדבר? אז אנחנו הולכים לדבר קודם כל על מה שקורה.
מה שעשית לעצמך רשימה קטנה?
כן, כן, בהחלט. אני בן אדם, דרך אגב, יש לי כאן הרבה רשימות. חלקן נוגעות לנושא.
חלקן מעניינות יותר, חלקן פחות.
חלקן גם לענייני גז, אז אתם יודעים, אפשר גם לזה להיכנס. בהחלט. אז הנושא הראשון הוא מה שקורה, כן? זאת אומרת, לאן הולכים? מה בעצם הסיטואציה? האם זה נמשך? האם זה לא הולך להימשך? הנושא השני הוא השלב הבא, שאני חושב שאנחנו קרובים אליו, ולדעתי, כשנקליט את המוסף הבא, כבר נהיה בעיצומו, כן? לדעתי, אנחנו כבר ממש, שוב, לא יודע, קרובים לחידוש הלחימה, ואז פוליטיקה, וגם מדבר על הצנזורה, כי אני שמתי לב בציוצים שהנושא הזה הפך להיות מאוד חם, כן?
נוגע בדמנו.
בדמם של
עיתונאים. חם אצל עיתונאים, בדיוק.
100%, חם עיתונאים.
גם הם מאזינים לנו.
פה ושם. אז יאללה, נתחיל. פודקאסט מהדורת המוסף, מה שלומכם? שני דברים. קודם כל, אני מבקש להפנות אתכם לפרק עם סולימאן מסעודה, שאלינו ביום ראשון. פרק גם קיבל תגובות מצוינות, וגם באמת פרק מעניין עם בן אדם מאוד מאוד מעניין.
הוא איש מאוד מעניין.
איש מאוד מעניין, עם סיפור באמת יוצא דופן. אז האזנת?
האזנתי לחלקים, לא לכל הדבר, ואני גם מכיר אותו קצת ואת הסיפור שלו, אז אני יודע.
פרק שמקבל תגובות לא טובות, אתה אומר, זה פרק מצוין שקיבל תגובות ממש מחורבנות. אנה, האזינו?
למה מחורבנות?
לא,
אני שואל, הוא אומר, זה פרק שקיבל תגובות מצוינות.
לא, אבל...
הוא מציין תגובות גם לא טובות.
לא,
צורך האיזון, לא.
גם לא אומרים לך אותם בפנים, נכון?
לא, חברים וזה אומרים על פרקים שלא טובים, אומרים היה פרק חלש.
וואו.
אוקיי, בסדר.
בסה.
אבל...
אם יגידו עלינו פרק חלש, תגיד לי, אני דווקא רוצה לדעת.
חברים, בסוף זה נמדד בטראפיק, זה נורא פשוט, זה נורא פשוט. אז זה העניין אחד. העניין השני, קרובת משפחה שלי אמרה לי, אתה כל הזמן מבקש להצטרף לקהילה, אבל אתה לא מסביר על מה מדובר. אז אנחנו מדברים על הקהילה בפייסבוק, ולינק בתיאור הפרק, ואתם מוזמנים להצטרף.
אתה יודע שגם אני לא ידעתי עד עכשיו? על מה...
לא, אנחנו עושים מעגלים וקומביה, ומנגינים כאילו על הסיטר.
יש עוד קהילות שאתה יכול להציע להצטרף.
קהילת הנקה.
אני לא שמתי לב בך שאומר משהו על קהילה.
כן, כן. לא, זה...
זה השלב שכבר אנחנו מאבדים אותך בסוף הפרק, אה?
גם לנו יש קהילה, טוב. רואי, שוב, אני פשוט, אתה טעון, כן? גם היום, גם, שוב, הרבה כעס עולה מהפיד שלך היום. אז שמע, מה אתה רוצה בעצם? בוא תספר לנו.
אני רוצה שנפסיק להיות קולוניה של קטר. לא מבין את זה.
אוקיי,
לא
אז
מבין.
רק אני רוצה להגיד לך, ישראל היא איננה קולוניה של קטר, זה לא המצב.
מתנהלת קצת כאילו היא כן.
מדוע?
של מדינה, לא יודע, יש פה חלק, חלק הרבה יותר מדי משמעותי בניהול המערכה שלנו, מתבצע על ידי מדינה,
שאיננו את היחסים דיפלומטיים. ממה אתה לא מרוצה כרגע? השירות,
תראה, אני מההתחלה לא אהבתי את כל העסקה הזאת, את כל האירוע הזה. לא כחלילה, אני לא רוצה לראות את ה... כמו שאתם אוהבים להגיד, אתם רוצים שהם ימותו בעזה, בלה בלה בלה. לא, חלילה בלי זה, כי אני חושב שאנחנו צריכים...
חיקוי טוב.
כי אני מפחד שעל חשבון ההתמכרות לדופמין של, של, מה ש, של התוכנית הריאליטי של יחיא סינואר, אנחנו נשכח את, ה, את, ה, את הביג פיקצ'ר, שזה חייבים לחסל את חמאס. לא יכול להיות שהוא ימשיך להתקיים אחרי הדבר הזה, אחרת זה סופה של מדינת ישראל.
אוקיי, אבל, אבל כשנגיד ישבנו שבוע שעבר על סיפה של הפסקת האש, ידענו שיהיו כמה ימים שקטים. אנחנו נמצאים בעיצומם, זאת אומרת, בינתיים אין כאן איזשהו אקס פקטור משמעותי ששינה את מה שהערכנו שהולך לקרות לפני שבוע.
יש פה המון אקס פקטור, כי יש באופן טבעי צבא, כשאתה עוצר אותו ככה, אתה קודם כל מעמיד אותו בסכנה מאוד מאוד גדולה לרגע שבו הלחימה הזאת תתחדש. והאויב הוא אויב ארמומי, אכזר ונטול כל עקבות. זה מדאיג אותי. מדאיג אותי גם איזשהו סוג של, בחסות השקט הזה, אנחנו גם קצת חזרנו לימי הקונספציה, אני מרגיש עם כל מיני דברים, כמו למשל היום הסיפור הזוי הזה שהכריחו חיילים לצבוע גרפיטי בעזה, מרגיש לי כאילו אנחנו קצת חוזרים ל... לימים הישנים, הלא טובים שלנו, וגם היו כמה וכמה הפרות מצד חמאס של ההסכם, שנענו בהכלה מצידנו, וזה מטריד אותי.
אפשר רואי לשאול אותך לגב משהו? תגיד, אם לא הייתה את העסקה, ולא היו משחררים את החטופים, ולא היו עוצרים את האש, אתה חושב שהיינו מביסים את חמאס?
אני חושב שהיינו, אנחנו כבר היינו בדרך להביס אותו לחלוטין, באחוזים די משמעותיים, ואני חושב שהיינו לפחות מתקדמים עוד כמה אחוזים בכיוון הזה. האם היינו כבר מביסים אותו לגמרי תוך שבוע? אני לא יודע, אבל בטח אם היינו ב-70%, אז היינו היום ב-90%.
בתחילת המלחמה כתב רביב דרוקר בעיניי תור טוב, שכותרתו הייתה, אנחנו גם לא נחזיר את החטופים וגם לא נביס את חמאס, בסדר? ובעיניי זו הייתה הערכה טובה, לא מופרעת בכלל.
עוד לא החזרנו את החטופים.
עוד לא החזרנו את כל החטופים, ואני בטח ובטח...
והאמת שמתגלה עכשיו, שונה ממה שראינו כאן ודיברנו עליו לפני שבוע, זה שאנחנו לא כל כך קרובים להביס את חמאס, כמו שכל מיני פרשנים אמרו, ואמרו גם כאן.
לא רק פרשנים, גם גנרלים ושרי ביטחון,
ראשי ממשלות. אמרו ונשאר 30% מהסדאט, ואני חושבת שהבנו בשבוע הזה, שזה די בולשיט, חמאס...
אני לא חושב, אני חושב שאנחנו היינו מאוד, אנחנו חושב שאנחנו... היינו מאוד, פגענו בחמאס בצורה מאוד מאוד קשה, וביכולות שלו.
נכון.
ברמה שהיא מעל ה-50%.
ולא מספיקה.
וכמובן לא מספיקה, זה מה שאני מנסה להגיד.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אמרו בתחילת המלחמה הזאת, שני דברים. אחד, שזו מלחמה שתהיה ארוכה, אוקיי? ושניים, שהמטרה הזאת, שהמלחמה הזאת, מטרתה א', הבסת חמאס, שניים, שחרור החטופים.
זה אפילו לא היה שניים.
זה לא היה מטרה.
במטרות של הצבא זה אפילו לא היה שניים.
רגע, רק שנייה.
גם לא בקבינט.
אבל זו הייתה המטרה.
לא יודע, אני מכיר את מטרות המלחמה.
אבל בואו רגע נראה איפה אנחנו עומדים כרגע. אנחנו עומדים כרגע במצב ש... תודה לאל, אנחנו אוטוטו, ואם זה יימשך, נגיד, עוד לפעימה 7 ו-8, אז אנחנו עם שליש מהחטופים אצלנו, אוקיי? כשאנחנו יודעים שבקרב, למעלה משליש בעצם, כי זה גם כולל הרבה מהתאילנדים.
חלק משמעותי.
משמעותי מאוד. ויש גם, אנחנו יודעים, יש גם בעזה חטופים שהגיעו לא בחיים שם, כן? אז קטמנו משמעותית את רשימת החיים הישראלים בעזה שנמצאים שם בשבי. ושתיים, אנחנו כן כבר עשינו איזושהי כברת דרך. לא מספיק, לא גמרנו, אבל כאילו... זאת אומרת, מה אני אומר? אתה נמצא בעיצומו של מסע ארוך, ואתה מתקדם...
בסדר, אני לא... ככה
זה קורה, זה מערכה
משולפת. אני מודאג, כי אני לא... אמרתי גם פעם שעברה, אני פשוט, מה שאתה אומר זה מעולה, אם אתה סומך על ההנהגה שלנו, אני לא כך סומך עליה כרגע.
כן, אבל אתה אף פעם לא...
הם צריכים לקנות את האמון שלי מחדש, שנפץ לחלוטין.
זה נכון, אבל אתה לא נותן, הרי אנחנו בסוף אנשים פרגמטיים, אתה עובד עם מה שיש. וגם דיברנו על זה, שבו שאמרתי, אין מה לעשות, אף אחד מאיתנו לא מרוצה, אבל זאת ההנהגה שיש לנו, ואנחנו צריכים לפחות לצאת מנקודת הנחה שהם יעשו את הכי טוב שהם יכולים. גם לי קשה להגיד את זה
בכל רע. אבל גלי, לדעתי מה ש... אם אני מפרש נכון את רואי, עיקר הכעס שלו זה שהוא לא רואה את המכונה ממשיכה לדרוס.
לא, עיקר הכעס...
ואני חושב שהמכונה כן תחזור בצורה כזאת או אחרת לדרוס, ודי בקרוב.
אני חושבת שזה לא... כשרואי אומר להרוג, להרוג, לדרוס, לדרוס, לדרוס,
לא אמרתי דיין אף אחד מהדברים האלה, אבל אני שמח שזה לגמרי להרוג ולדרוס.
חשבת אותם, נכון?
זה כל הזמן.
אוקיי.
השאלה אם אתה מוכן, באמת, אם אתה עכשיו אומר, אני מוכן לקבל את ההשלכות של הדבר הזה, אני הייתי מוכן עכשיו לא לשחרר חטופים.
שננצח?
לא לשחרר חטופים, בשביל
לקבל... אולי עוד שבוע, היינו מקבלים עסקה יותר טובה.
ואולי לא.
ואולי לא.
בסדר.
אז זה אימור שעכשיו אתה מנהל.
עכשיו אני כבר יודע מה קרה, אז אני לא זה, אבל אני בזמן אמת, אני האמנתי שצריך לקבל, להמשיך ללחוץ על חמאס, וככל שנלחוץ עליו נקבל עסקה יותר טובה.
מיכל,
אני רוצה להגיד למה אני מסכים עם רואי. אני מסכים איתו, למה אני לא סומך על ההנהגה הישראלית.
רק שנייה, רק לפני שתגיד כמה אתה מסכים איתי, אני ארוס לך.
באהבה.
ובעיקר, אני לא אוהב את זה שאנחנו מעבירים את הכוח לצד השני.
אני לא סומך על ההנהגה הישראלית, לא המדינית, פוליטית ולא הצבאית, ואגב, זה לא רק נתניהו, זה גם דורות אחורה, כי כל ראשי הממשלות והרמטכ"לים עסקו עיסוק יתר בצריבת תודעת ניצחון בחברה הישראלית. אני, כשאני רואה את יואב גלנט ביום ראשון, מסתובב בגבול הצפוני ואומר באמת דברים כל כך מנותקים מהמציאות. אנחנו הקנו מכה קשה בחיזבאללה, אנחנו שולטים במרחב הצפוני, אנחנו דחקנו את כוח ארדואן אחורנית, ואני שומע את ראש הממשלה נתניהו מתייחס למה שקורה בצפון, אני מזכיר לכם, עשרות אלפי משפחות פונו כטפטופי ירי, זה מילים שלו, לא שלי, טפטופי ירי, אני מבין שהם עוסקים בצריבת הודעת ניצחון אצלי, ולא בהשמדת יכולות צבאיות מאיימות ברמה הכי קונקרטית שיש של חיזבאללה. ולכן אני לא סומך עליהם. אני לא סומך עליהם, כי אני לא יודע מתי הם עוסקים בלוחמה פסיכולוגית כנגד ישראלים, ומתי הם עוסקים בלוחמה פסיכולוגית כנגד ערבים. אני הייתי מאוד מאוד מאושר עם ההנהגה הישראלית שלי, גם הפוליטית מדינית וגם הצבאית, לא הייתה נלחמת פסיכולוגית נגדי, ומנסה לספר לי סיפורים שאנחנו מנצחים, ושחמאס מורתע ושחיזבאללה נסוג.
אני גם אגיד עוד דבר על זה. איש חכם מאוד היום אמר לי, חכם מאוד, שכל הרצון שלנו להשיג הרתעה ולהשיג הרתעה ולהשיג הרתעה, זה רצון שנובע מהפחד שלנו להשיג הכרעה. אנחנו רוצים להימנע מהקונפליקט על ידי זה שאנחנו נרתיע, נרתיע, נרתיע.
אבל אולי אפשר להשיג הכרעה. אולי זה קשה, אולי אפשר.
אתה תמיד יכול להשיג הכרעה.
אולי המחיר של ההכרעה הוא יעלה לך ב...
אין כזה דבר לא להשיג
הכרעה. אתה יכול, השאלה באיזה מחיר.
אז אתה צריך... הפעם אנחנו הגענו לנקודה שבה אנחנו חייבים... כבר שילמנו את המחיר.
אבל רואי, אם המחיר נגיד של
הכרעה... רוב המחיר כבר שילמנו.
אם המחיר עכשיו של הכרעת חיזבאללה, אוקיי?
כן.
הוא מחיר של החרבת גוש דן. אנחנו יכולים לעמוד בזה? אני לא יודע, אני שואל.
יחריבו, נבנה מחדש, יותר טוב.
לא, לא.
נבנה גוש דן עם בלי פקקים. נבנה גוש דן כבר שתהיה בו רכבת תשתיות לזה. נבנה גוש דן עם קזינו, עם בית זונות, עם מטווח.
אתה לוקח את זה רגע לטקטיקה, האם צריך לפתוח במלחמה עכשיו, אחר כך וכו' וכו' וכו'. אני קטונתי, אני לא יודע להגיד לצבא מה לעשות, אבל אני חושב שנורא נורא חשוב רגע להסיר את המשקפיים הצבאיות, ולהסתכל על כל מה שקורה כאן, גם באספקלריה קצת יותר אזרחית, בסדר? עם ראש קצת יותר מחובר למציאות עצמה, ולא רק לטצות והדפאות ו... וכולי. ולהבין שהמציאות בצפון לא יכולה להתקיים ככה. אתה שואל אותי, צריך לפתוח במלחמה, הם יחריבו את גוש דן וכולי וכולי. אני באמת קטונתי. אבל המציאות כמו שהיא היום פשוט לא יכולה להתקיים.
המאה אלף איש האלה שעזבו את הבית חייבים לחזור הביתה, והם יחזרו הביתה אך ורק שאתה תרחיק באמת את כוח ארדואן מהגבול.
סליחה שאני יודע להגיד רק מה לא ולא מה כן, אבל זה לא, המציאות של היום היא פשוט לא.
ואני רוצה רק להגיד עוד משהו, לחזק שנייה את מה שסליחה על זה. בדיוק מה שגלנט אמר לפני זה, הסברת ביום ראשון, היום כבר שר החוץ אומר, אנחנו נצטרך לצאת זה אם, 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 אם רדואן לא יורחק מהגבול, ויתיוסם אלי כהן. וכוח רדואן לא יתרחק מהגבול, ותיוסם החלטה 1701. זאת אומרת, ביום ראשון אומרים, גירשנו אותה מהגבול, וביום רביעי, לא יודע איזה יום, אפילו רביעי, אומרים, גלי. הם שם וחייבים את זה.
ואתם חושבים שאם לא היינו, הרי זה בסוף... אני מניחה שזה מאוד נוח לישראל, אבל גם האמריקאים יש להם כאן סי מאוד 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 ברור.
רגע, אבל גלי, רק להבין, האם את מסכימה עם ההנחה ששמעתי בהתחלה, שאנחנו לקראת הסוף של ההפוגה הזאת? זאת אומרת, עוד יום, עוד יומיים.
אני ממש מסכימה עם זה, ואני...
זאת אומרת, אנחנו הולכים לחידוש של העניינים, כאילו בקרוב הזכות.
כן, בעיניי כן, אני ממש מכינה את עצמי לזה, ואני אפילו אעריך הערכה שלא כדרכי, ששחרור העסקה הכוללת תתעכב, ושם אני דווקא, שם אני...
מישהו חולק על הערכה הזאת?
עסקה כוללת עם גברים וכולי, תתעכב, ולא תקרה עכשיו. הערכה שלי.
מקורותיי בדוחה לא ענו.
לא, אבל אנחנו מסכימים ששבוע הבא הזכות?
לא יודע, תראו.
אני כן חושב. למרות שהיינו בטוחים שגם יהיה פעם קודמת, ולא היה
בסוף הזכה לפני. יש להם אבל גם פחות טילים, אל תשכח.
כן.
קודם כל, בואו לא נשכח שבימים האחרונים של הלחימה לא ממש היו הרבה הזקות בתל אביב. אני לא חלילה מקל במצב, כן? אבל זה לא שהיה כל יום, הייתה כל יום הזקה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים את ההשתוקקות של חמאס להמשיך. אני חושב שהשאלה כאן היא לא מה חמאס, מה קטר, מה זה.
נגעת בזה, הסיפור של הביבסים, של הג'ינג'ים, זה...
אני חושב שבאמת זה אירוע ברמה של המורל הלאומי, זה אירוע אסטרטגי, הביבסים האלה. זה מפכו לאחד הסמלים הכי בולטים במלחמה הזאת. אנשים באמת בציפורניים מנסים לצאת כאן מהבור.
וכולנו שמענו על ההודעה של חמאס, ואנחנו מקווים שזה איזושהי לוחמה פסיכולוגית.
מקווים, אבל מה אפשר לעשות?
כן.
קשה, כן. אם אנחנו נבין שהם אינם בין החיים, זה יהיה מכה קשה בניסיון שיקום הלאומי שלנו.
ומצד שני, זה מאוד, לכן אני לא לגמרי בטוחה, מבינה עד הסוף את הטענת שזאת לוחמה פסיכולוגית. כי זה מצד אחד מאוד ידכא אותנו ויחזיר אותנו לתוך הבית. ומצד שני, יאחד את כולם ברצון כן לחזור להילחם.
להרוג את כולם ולדרוס אותם. להרוג את כולם,
וזה מאוד ברור. לכן אם הייתי חמאס והייתי אומרת,
אולי זה... היה ציוץ לניר דבורי, יפה, שאהבתי, שהייתה שם את התמונה של שתי התאומות על הידיים, שאחד של האמא ואחד של החברה, שתיהן לבשו מין פיג'מה ורודה כזאת, והילדות ככה הניחו את הראש, ואתה רואה את שני המחבלים האלה,
רעולי פנים
עם נשק בהכנס, והוא כתב דבור את התמונה הזאת בכל נגמש, בכל זה עכשיו כשנכנסים. כי כן, זה... טוב, אז בואו נדבר שוב, מכיוון שאנחנו כן מניחים שהאש עומדת להתחדש,
כן, אגב, הרמטכ"ל עכשיו אומר, אנחנו יודעים מה לעשות ומוכנים לשלב הבא.
וגם נתניהו אמר את זה היום.
וגם גאלה.
הרמטכ"ל, דרך אגב, שאני לא מחובביו בכלל הייתי, הוא דווקא מבחינתי כרגע הוא הגורם שמתפקד טוב.
אז איך אתם...
כל התיאוריות של הדיפ-סטייט קורסות.
אז אתה לא במועדון של חליבה, אתה לא במחנה הזה, במחנה ההוא.
אני לא יודע מי במועדון של חליבה כרגע, זה לא מועדון להיט.
אוקיי, בקיצור...
גם הרמטכ"ל כמובן נכשל טוטלית.
כולם נכשלו.
עוד לא מכיר את זה
שהצליח. אבל רואי, רגע, אבל איך... שוב, אף אחד לא יודע,
ואנחנו... רחל מאופקים, הצליחה.
ואנחנו לא מתיימרים, אבל... זאת אומרת, ברור שזה לא יהיה אותו דבר, נכון? עכשיו, כאילו, אתה יודע, העסק יותנה מחדש, one way or another ייכנסו לדרום הרצועה.
לא, מהנקודה שהפסקת, מאותו נקודה שהפסקת, אתה תמשיך.
בסדר, נכון, אבל גם לאינרציה יש איזושהי משמעות.
וזה בדיוק מה שמטריד אותי, וזה הייתי נגד.
לא, וגם האמריקאים אומרים עכשיו, שאתם לא תעשו בח'אן יונס, כמו שעשיתם כאן, עם כל חגורות האש האלה, והפינוי המסיבי לאזור...
האמריקאים יכולים להגיד עד מחר,
לא יכולים, הם שחקן וטו כאן, כן.
סתם, עוד קולוניה, United States of Qatar, עוד...
אם אתה פותח, אם אתה פותח, אני אתן את השקל 90 שלי על הקולוניה האמריקאית, אני לא יודע למה אתה אומר קולוניה קטארית, אבל הקולוניה האמריקאית, אני חושב ש... הנזק האסטרטגי שנעשה לישראל במבצע הנוכחי הוא מטורף בהיבט הזה. התמונות של ביידן כאן בקבינט מהשבוע הראשון, המשחטות האמריקאיות.
בעיניי זה מחזק את ישראל בצורה יוצא דופן.
אני חושב שנדב, בעשור האחרון, ב-75 שנה האחרונות, אנחנו השקענו אין ספור כספים, רק בעשור האחרון 170 מיליארד שקל, כדי להבטיח את היכולת של מדינת ישראל להגן עליה בכוחות עצמה. הדבר הזה נפל לא בשבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר הייתה טעות קולוסלית טקטית, אבל הדבר הזה קרס בשמונה, בתשעה ובעשרה באוקטובר.
בחיים לא יכולנו לנצח מלחמה בלי חימוש אמריקאי, בטח לא מאז 73.
אוקיי?
וכרגע לא היה מטוס אמריקאי אחד שימרי מהאוויר עבורנו, כן היו עירותים שם בים האדום, אבל זה שביידן ובלינקן נמצאים במקבלי קבלת ההחלטות שלנו...
מקריס את תפיסת הביטחון הישראלית, שבמשך שנים סיפרנו לעצמנו את האגדה שאנחנו יכולים לחסל את כל אויבינו.
מיכאל צודק לחלוטין, וחלק מזה זה שאת הכסף הזה...
זה קנציר נפתח.
שאת הכסף הזה
שהשקענו... זה ביחד ננצח.
הרבה מהכסף שהשקענו אותו, אנחנו די הרסנו את היכולת שלנו לייצר בעצמנו חימוש בחלק מהמקרים. ולייצר לעצמנו, ואנחנו הרבה יותר מדי תלויים בהם, להספקה של
טוב,
דברים.
טוב, אבל זה קצת עולה לספרות אחרות. בוא,
זה הפודקאסט השני.
זה הספרות החשובות, אנחנו חייבים לחזור.
לא, אבל החיילים שלנו הולכים להיות בעזה, החיילים שלנו הולכים
לחזור. זאת אומרת, מה לחזור? לחזור לאן? גם אם סיפרנו לעצמנו סיפור שאנחנו יכולים לבד, והסיפור הזה לא נכון, אז הוא לא נכון?
יכולנו פעם לבד.
אבל השתנה העולם, אנחנו לא יכולים היום.
תקשיב, רועי, אני יכול להגיד לך משהו? לא היה לך מבצע אחד בעזה ב-15 שנה האחרונות, שבו לא תוך כדי או מיד לאחר מכן, היית חייב מאמריקה את המיירטים בחזרה. ככה זה בסדר, אז בואו ובואו, אבל זה העולם עכשיו. בואו נהיה מעצמה, בואו נהיה אימפריה.
אני לא חולק עליך ברמה הזה. אני אומר, אם זו המציאות, אנא השקיעו את תקציב הביטחון ותבנו את תפיסת הביטחון הישראלית בהתאם להנחת יסוד הזאת. אבל זו לא הנחת היסוד שכלפי הפועלים. אבל רגע, בואו תהיו
איתי רגע יותר, boots on the ground, חבר'ה, boots on the ground. איך הולך
לראות? מי כמונו כמו boots on the ground, כן?
לא, הנה, יש כאן אחד במדי חקי. איך להערכתכם הולך לראות השלב הבא של הלחימה? לא יודע. אנחנו הולכים להיכנס לחאן יונס, more of the same, זה מה שהם.
אני צופה שהוא יהיה הרבה פחות מוצלח מהשלב הקודם. גם בעבדותינו, גם בהצלחתנו.
אני ראיתי את אבא של מיכאל, סליחה שאני מעורב כאן הורים, יש שם איזה קטע שלו, היום מאוד אהבתי אותו, קטע שלו בטוויטר, מאחרי שומר חומות. ויכול להיות שזה צריך להיות הפרספציה שלנו מעתה ואילך. הוא אומר, בנק מטרות? שלא יהיה בנק מטרות. ברגע שיש מטרה להפציץ, אולי ככה צריך לעבוד מעכשיו? פשוט ברגע שיש מטרה להפציץ, ברגע שסינואר עולה למעלה להפציץ, אוקיי, למה צריך את כל
הזה? לא ניכנס פה לאיך זה עובד, אבל בסדר.
למה? בוא ניכנס. למה? מה? נשמע מעניין.
נסביר לכם אחר כך. אבל...
זה המוסף של המוסף, זה האוף ברודווי, האוף אוף.
שם מתחיל האקשן.
אבל אני רוצה להגיד שאני חושב, אני מאוד חושש שאנחנו... הירידת מתח הזאת שעשינו עכשיו שבוע לחיילים, תעלה לנו ביוקר, הזמן להתארגן שנתנו לחמאס יעלה לנו ביוקר, אנחנו נהיה פחות חדים, אנחנו נהיה פחות אגרסיביים, אנחנו נהיה פחות ממוקדים, ואנחנו גם נחסל פחות מחבלים, גם לצערי יותר חיילים שלנו ייפגעו, וזה יהיה פחות מוצלח בהרבה.
אז אני מבינה דווקא שהצבא כן מעדכן תוכניות, כן עשה הרבה שינויים בזמן הזה, ואני אהיה כאן אופטימית וקווה שזה יהפוך אותנו ל... אני חושבת שעשינו מאוד טוב עד עכשיו, אבל שזה יהיה ממוקד יותר מעכשיו.
אני חושב שמה שברור אחרי השבוע ההפסקה הזאת, שהיה אולי פחות ברור, זה שיש עוד הרבה עבודה.
תלוי, שוב פעם, זה מחזיר אותי לנקודה הזאת, שאנחנו צורכים... לוחמה פסיכולוגית שלנו כנגד עצמנו. מי ששמע את הרמטכ"ל ואת ראש הממשלה ואת שר ביטחון ואת כל אלופי צה"ל ואת כל הפרשנים הביטחוניים ואת כל האלופים לשעבר שיושבים באולפנים, חשב אולי שאנחנו באמת במצב כל כך טוב.
אז בוא נמשיך לדבר, אז בוא נמשיך...
אני חשבתי שאנחנו במצב טוב ושצריך להמשיך ויש עוד המון עבודה,
אז
זה לא סופר.
אז בוא נמשיך לדבר על מה שחשבנו ואולי התאנו את עצמנו, כן? וזה באמת סביב... מה שנחשף בימים האחרונים על תפקוד אמן, וידענו על התצפיתניות, ועכשיו נכנסה אותה נגדת וו, עם ה... באמת...
וו מותר להגיד?
וו מותר להגיד, כן.
פרסם.
אבל וואו, מדהים.
בחכה שתראה מה עוצבת החוזי הולכת להוציא. כן.
בקיצור, זה ממש מסתמן כבאמת משהו ש... מעכשיו כבר לא יגידו, זה היה יום כיפור של הזה, זה היה שמחת תורה של הזה.
אני... שבעה באוקטובר של ה...
אני קראתי שורה אחת של נדמה לי שזה היה רונן ברגמן, סליחה אם אני טועה, שמאוד לדעתי עושה שכל. מעטים האירועים הגדולים, המלחמות הגדולות בהיסטוריה, שלא היו לפניהן התראות מודיעיניות. החוכמה, ויש לי, אני אשתף, יש לי כאילו חברים...
לא, אבל אתה קורא מה היא כותבת, היא כותבת אחד לאחד.
אין בעיה, אבל אני בחור צעיר, בגילאים שהמקבילים שלי נמצאים בחיל מודיעין, בדרגי ביניים כאלה, אז אני קצת שומע את זה מהם, כאילו לא מהבחירים, ברמה היותר גולמית, כאילו מה באמת הולך.
זה כי אצלכם, בישראל הראשונה,
רגע, תן לו,
כל חבר'ה ב-8200, וזה בינתיים.
אני מביא כאן סודות מדינה,
והם
אומרים דבר מאוד נכון, יש מאות ואלפי התראות כל הזמן. מאות ואלפי התראות. החוכמה היא לא לייצר את ההתראה, היא לא לאסוף מספיק מודיעין, מספיק חומר גולמי כדי שיהיה לנו את ההתראה, אלא גם להבין מה כל התראה כזאת היא אומרת.
אבל לא על כל התראה, והיא גם, היא מתעקשת שם. אתה רואה שהיא קונסיסטנטית בעניין
אני
הזה,
לא
כן?
יודע האם ההתראה הזאת של נגדת וו יותר קונקרטית מההתראה של נגדת תף, ויותר קונקרטית מההתראה של נגד מים.
קונסיסטנטית, והיא מקבלת גיבוי מהממונה עליה.
אני לא יודע, אבל צריך גם להבין שכן, שיש הרבה התראות, וכמעט לפני כל אירוע גדול יש איזושהי התראה כזאת.
כן, אבל אתה צריך אבל לדעת, קודם כל ההתראה שלה זה לא התראה שעכשיו איזה מחבל יוצא עם חגורת נפץ מג'נין, וזה התראה שמבוססת על הרבה מאוד חומר, חד וכיף, על זה, על משהו שכבר אפשר לראות אותו מכל מיני מקורות, ולא רק על זה, אלא גם על חומר לא סיגינטי שהיה.
סיגינטי חומר שבא מאותות.
כן, וההתראה היא התראה מאוד משמעות, זאת אומרת, זה לא סתם התראה של טרור, כאילו של פחה. עכשיו, זו התראה הרבה יותר גדולה מזה, ותמיד השאלה היא בהתראה, ואתה צודק, יש המון התראות, אבל תמיד השאלה זה, אוקיי, מה כאילו ה... וכשיש לך כזאת התראה, וכשאומרים לך, אנחנו לא נוכל בכלל להזהיר, וכשאתה יודע שיש לך יישובים, ומסיבה של 3,000 איש, 2 קילומטר מהגדר, או פחות אפילו בחלק מהמקרים, ושאתה יודע, ורידדת שם את הכוחות לחלוטין, ורוצאת את כולם הביתה, וכולם בהדממה ובחופש, ואין מסוקים, ואין שום דבר.
אתה בוחר שזה יקרה ביום כיפור.
זה...
לא, אני ממש בחצי משפט, אני חושב
שהסיכון הוא אדיר.
המחדל המודיעיני הכי גדול, הוא לא שלא הקשיבו להתראות האלה, אלא שלא הייתה הבנה בחיל המודיעין שחמאס מסוגל לבצע אירוע כזה.
אז היא מבינה את זה, אבל היא מבינה את זה.
כן, אבל זה ההקשר. זה בסופו של דבר, יש לך את התצפתניות, ובאמת יש, אני ממש מבינה מה אתה אומר, יש בליל של דברים, וכל הבליל הזה היה יכול לקבל איזושהי מגמה, אבל הוא התנפץ על סלעי באמת הקונספציה.
נכון.
אנחנו נגלה עוד המון המון דברים כאלה.
אבל תראי מה העניין. אני רוצה לחשוב, כן, שבארבע בבוקר, בשבעה באוקטובר, כשעולים ראש השב"כ והרמטכ"ל להתייעצות ביטחונית, אז הם מקיים את ההתייעצות הזאת, וחבל שלא עשו את זה עם מפקד חיל האוויר, ועם ראש אמן, לדעתי גם לא היה שם על הקו.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
שהם יודעים שיש כבר התראה כזאת, את מבינה? שזה כן הגיע אליהם, זה דבר כזה, אבל בסוף, ושיש להם את התמונה מלאה, כי יכול להיות שאם הם היו מכירים את הערכה הזאת של אותה נגדת וו, כן, ואת התמה הזאת בכלל שהיא קיימת.
אבל התפרסם שזה כן מוצג בפניהם באיזשהו שלב.
אז בארבע בבוקר הם היו אומרים, וואלה, אולי זה זה.
אבל הוא אומר לך, שיש המון, ואני מבינה גם אני...
כי זה היה לך ביום כיפור. ביום כיפור ידעת או הולכת להיות מלחמה, ברגע האחרון ידעת שזה יקרה. וזה בארבע בבוקר, הם לא ידעו עכשיו הולך, זה קורה עכשיו.
לא, יש באמת המון המון, הרי למה זה בעצם לא עלה למעלה ונעצר איפשהו? זה נעצר שוב, בגלל שבכלל הייתה תפיסה שאין, לא יכול להיות דבר כזה.
חשבו שזה סיינס פיקשן.
כן. עכשיו, זו תפיסה הזויה, אני
חייב להגיד. זאת הבעיה, לא, הרי אנחנו באמת נמצא, אני בטוחה שאם נחפש נמצא עוד המון כאלה.
יהיו עוד התראות, יהיו עוד התראות, וגם אני באמת חושב שאם נחפש עמוק, נמצא עוד התראות מאוד זהות להתראה הזאת של וו, שלא התממשו. כל בסיס הקונספציה כאן, ובסיס הכשל המודיעיני של ראש אמן, ראש חטיבת המחקר, והלאה לראשי הזירות, זה שהם לא חשבו שחמאס מסוגל לבצע כזאת פעולה.
למרות שחמאס עמד ועשה להם תרגילים מפורטים מול העיניים מלא זמן, שראה שהם יודעים לבצע את זה.
והעלה את זה לרשתות וכו', אבל העביר להם בצורה בצורה גלויה, שפניו למקומות אחרים. זאת הייתה קונספציה שקשה לי לומר, וזה באמת שאלה.
רצינו להאמין בזה, זה העניין. אתה רואה בעיניים, אבל אתה רוצה להאמין.
לא, אבל השאלה הייתה אם היא חלחלה מלמעלה, מדרג מדיני לתוך הצבא.
זה גם חלק.
או ש... אתה מבין, במקום שזה יעלה מתוך הצבא ולדרג מדיני...
וסליחה שאני שואל את ה-immediate suspect, כן? אבל העניין המגדרי כאן, שהנגדת היא אישה, ואתה תצפני אותן נשים, וש... זאת אומרת,
אני תמיד מרגישה לא בנוח לשאת את הדגל.
לא, אבל אל תזה.
למרות שאני פמיניסטית כמובן.
אם זה היה בן, אז זה היה מגיע למעלה?
לא יודעת. באמת, לא יודעת, אבל אני אקח את זה...
נו, בנים, בנים.
רגע, רגע, אבל אם כבר אני נושאת את הדגל המגדרי...
לא, 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 מספיק.
לא, זה השבוע שבוע. אני אקח את זה למקום אחר. שאנחנו רואים כאן נשים בשריון, ואנחנו רואים כאן נשים שהטריעו, ואנחנו רואים תצפיתניות, ואנחנו רואים סבתות שהצילו, כן. ואני חושבת שזה מאוד ברור, ומיכאל, אתה בטח תוכל...
עושה טוב למין הנשי המלחמה הזאת, מבחינת ה...
אלה שלא נשארות עם הילדים כשאין להם מסגרות, אבל בסדר. אני מניחה שאתה תוכל להגיד, אם אנחנו הולכים לראות דור של הנהגה של נשים ופרצופים חדשים בפוליטיקה, כי לי ברור שכן. זאת אומרת, מה שקרה עכשיו, אני לא רואה את זה, אני לא, של ממשלה כמעט נטולת נשים, אני מאמינה שאנחנו הולכים לראות הרבה מאוד פנים חדשות,
נשיות. בהוצאת הממשלה הנוכחית, מצבנו, אגב, באופן בינלאומי לא רע, בייצוג נשי.
בינלאומי, יחסית לממשלה הקודמת.
לא, לא, בממשלה הזאת היא על הפנים, אבל בממשלות אחרות, אני לא יודע להגיד את מה שאת אומרת, באמת, אני מקווה שכן, אני לא יודע. אני באופן אישי חושב, ואל תסכלו אותי, אני חושב שזה פחות קשור לעובדה שהן נשים, ויותר קשור שהן חיילות זוטרות.
בדיוק.
זה העניין.
לא, הנגדת הזאת היא ותיקה ב-8200.
אבל היא נגדת, היא נגדת, היא אפילו לא ראש צוות, whatever, אני לא יודע איך זה עובד.
לא, יכול להיות שהיא כן ראש צוות.
לא יודע, אבל היא זוטרה. עכשיו, לי סיפרו איזושהי אגדה אורבנית, שמתברר שהיא קשקוש בלבוש, שאחרי מלחמת יום הכיפורים, כל חייל הכי זוטר באמן יכול לצלצל בפעמונים.
בדיוק.
והדבר הזה מתברר כבולשיט, כעוד סיפור סבתא שאנחנו מספרים לעצמנו.
והשאלה, כן.
ועוד נקודה אחת, יותר ממה שהן היו נשים, תצפתניות, הנגדת וכו', מי שבסוף קיבל את האדמות וחזלש אותן, זה כל מיני privileged white men, שזה סיפור אחר.
טוב.
ואני רוצה להגיד, זה לא משנה איזה נשים יש בממשלה, איזה נשים אין בממשלה, מה שחשוב זה כמה נשים יש בממשלה של קטר.
נכון.
אתה ממש חזק על קטר, אז?
זה תמיד יש לו, אני צריך להבין.
הם דחפו את האף שלהם אליי הביתה, אני אדחוף את האף שלי אליהם הביתה.
אבל ראית אותו שבסוף... בוא
נראה אותך. כן, כן.
עניינים זה המצרים. כשהיו לנו בעיות, מי שבסוף הלך וסידר לנו את העניינים, זה המצרים.
מי שמנהל כרגע את העניינים זה הקטרים.
יש לי חדשות, שלך בתור בן אדם שגם טיפה מכיר את העניין הזה של הגז, זה לא הולך להשתנות בקרוב.
אני יודע.
והם הולכים להישאר, הם כאן כדי להישאר.
תקשיבו, זו שיחה הזויה בעיניי, כי אנחנו מקיימים אותה כשאתמול ראש המוסד שלנו היה בקטר.
מה, הוא בחר להיות שם בשביל הבריחה במלון?
לא, אבל כאילו...
נו, איזה ברירה יש?
הוא רוצה שהתחלך להפציץ את קטר, לא איך לבקר בקטר בדיוטי פרי.
רבותיי, כן, שזה גם לא יקרה.
אני חושב שאגב...
למה?
כי כנראה זה לא יקרה.
למה? כי יש שם את הבסיס האמריקאי הכי גדול במזרח התיכון? אז מה? So what? אנחנו צריכים, כמו מיכל שמיכל אומר, להשתחרר מהאמריקאים גם.
לא, אבל...
כן. תגיד, אתה באמת... אפרופו קטר. אני אף פעם לא יודע איפה את מתחילה הטרלה...
מקושש לייקים.
זאת אומרת, כאילו...
כן, כן, אנחנו א', כנראה צריכים... כנראה שאמריקה היא אימפריה בנפילה. אנחנו צריכים להתחבר לכוחות החדשים, העולם, פוטין, סין.
אני ארד לקרקע ממה שאתה אומר, אנחנו חייבים להתחיל לנהל את המלחמה הזאת באופן אסטרטגי. המלחמה הזאת היא מנהלת רק טקטית, להשמיד את חמאס זה רק טקטי, זה שלא משמידים את חיזבאללה זה אסטרטגי, זה שמפתחים את המעמד האזורי של קטר זה אסטרטגי, ואף אחד כאן לא חושב אסטרטגית.
לסגור רק את השיחה על המודיעין, אז כמוצאי שלל, היו מי שקפצו על כל העניין הזה, וזה בעיקר האנשים שוחרי טובתו של נתניהו. שאמרו, הנה, מה אתם רוצים? זה הכל כאן, ובעצם מה הטענה שמנגד, הסבירה בעיניי אומרת, זו קומה אחת של מודיעין, שאמן פישל בה לחלוטין, אבל הייתה עוד קומה, קצת יותר עליונה ופחות קונקרטית, אבל כן אסטרטגית, שאמרה, יש כאן הוראה אדומה, אנחנו נתפסים לא טוב, זאת אומרת, לא ידעו להצביע מאיפה, אבל אמרו, המצב כאן לא טוב. מזה נוטים להתעלם.
ונתניהו וממשלת ישראל קיבלו, אנחנו יודעים שהם קיבלו אזהרות בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה. אזהרות מגורמים בינלאומיים, מהמצרים, אני יודעת שמאוד כמה גורמים הם בחרו להתעלם מזה, וגם אני אגיד מה שאמרתי לפני שתי דקות. במקום שהזרם של המידע ילך אנחנו, זאת אומרת, ההתראות יעלו מלמטה והגיעו למעלה, הזרם ירד מלמעלה, שאומר, הקונספציה, הולכים להסדרה, הם לא רוצים לפתוח איתנו במלחמה וכו', וירד עד למטה, שכשהגיעו כבר...
ובאופן כללי, גם בהצבעה שהייתה בכנסת, כשהגיע ראש אמ"ן, אני לא זוכר שמישהו רוצה לשמוע את הסחורה שלו, כן? זאת אומרת, גם אם היה לו משהו חכם להגיד אז, ובדיעבד כנראה המידעים חשובים לא היו לו, לא זוכר שהיו הרבה שרצו להקשיב לו.
היו שניים.
שניים, כן.
שני שרים.
טוב, בואו נדבר שנייה קצת בהקשר הפוליטי, והדיון שנוגע לתקציב, מיכאל, אני מבקש רגע את עזרתך להיות רגע מורה נבוכים, בסדר? בלי פובליציסטיקה, רק פשוט להסביר. סמוטריץ' אומר, הורדנו, והביקורת כלפיו אומרת, לא הורדת, הורדנו את הכספים הקואליציוניים, זאת אומרת, תסביר רגע מה אומר כל צד, כדי שנבין איך יכול להיות שעל אמת אחת יש...
כזה ויכוח, האמת היא שבגלל שזה מספרים קל לשפוט, בסדר? סך כל הכספים הקואליציוניים שעברו בהצבעה שהייתה בממשלה, ואגב עוד צריכה להגיע לכנסת, שזה גם סימן שאלה, 1,600,000,000 שקל. זה סך כל הכספים הקואליציוניים. שאלה רגע,
בתקציב הדו-שנתי של 23-24, הסך היה 13.8?
משהו כזה, כן.
זה אומר 6.9 ל-23 ו-6.9 ל-24.
זה לא חייב להיות שווה בשווה. אני לא, אני לא מכיר את, אני לא יודע את החלוקה הפנימית בין השנים האלו, אבל בסדר גודל.
אז כאילו, הכספים הקואליציונים של השנה הזאת, מה, הם חלקם כבר בוזבזו, אני
מתאר. ודאי, נכון, יש את המונח הזה, 1 חלקי 12, כשלא מצליחים להעביר תקציב, אז זה 2 חלקי 12. מה זה 2 חלקי 12? נובמבר, דצמבר. זה רק נובמבר, דצמבר.
אבל נובמבר הסתיים, זאת אומרת, עושים את זה בדיעבד.
אבל אפשר לעשות את זה בדיעבד לחודש נובמבר. אבל זהו. כלומר, מה שנוצל עד אוקטובר, נוצל. כל הכספים הקואליציוניים שהושקעו, הושקעו. היו אמורים לקצץ את זה ב 70% לכדי כמיליארד שקל, וישרו במקום מיליארד שקל, מיליארד שקל, 600 מיליון.
זאת אומרת, הדלטה יהיה 600 מיליון.
נכון, הוויכוח הוא על ה-600 מיליון.
אוקיי.
שהוסיפו כאילו?
שלא קיצצו, שלא קיצצו.
כן.
שלא קיצצו.
עכשיו, שוב, אני מתאר לעצמי שהם...
עכשיו, שנייה, גם צריך רגע שנייה להגיד, זה לא שמיליארד שקל זה אחלה בחלה לכספים קואליציוניים בזמן שאנחנו במלחמה ואין כסף לדברים אחרים, כן? אבל הוויכוח, בערי הגרסאות בין ה-70%, זה לא 70% זה 600,000.
יש כסף?
אדוני,
זה קצת יותר ממיליארד שקל.
הפנסיות של אנשי מערכת הביטחון רק יגדלו בשנים הבאות.
למה?
כי יהיו יותר אנשי מערכת ביטחון.
וזה צריך לפתות אותם להגיע. טוב, עכשיו...
לא, אתם מנהלים פה דיון הזה. יש לנו כל שנה, לא יודע כמה
רגע, הוא אמר לא פובליציסטיקה, הוא רצה את הנתונים.
25 מיליארד שקל שיורדים, אגב, ישירות מתקציב הביטחון, על פנסיות תקציביות. על זה אנחנו לא מדברים?
אני רוצה...
רק מדברים על המיליארד שקל של השטויות האלה, של הכספים הקואליציוניים?
הקמפיין הנמשך שלך נגד תנאים של משרתי הקבע.
זה לא תנאים של משרתי הקבע, זה תנאים של אנשים שפרשו מזמן מקבע.
בסדר, אנשים שפרשו מזמן, הם לפי תנאי פרישה, נקבעו להם מזמן.
דעתך הימנית בעד קיצוץ רטרואקטיבי של קצבאות ופנסיות שהמדינה נותנת? כי אני מאוד נגד שהמדינה תפגע לנו ב...
אלה לא פנסיות, הכסף, הם לא הפקידו את הכסף, זה לא כסף שלהם, זה כסף שיוצא מתקציב המדינה ונכנס לכיס שלהם.
סליחה, זה חוזה שנחתם בינם לבין צבא הגנה לישראל. אז המדינה...
למה אפשר להעלות את המס על התיק השקעות שלי?
אני פשוט אוהב את הימניות, אני אוהב את הימניות הבררנית, את מה כן מתאים לי ומה לא מתאים לי. אני נגד שהמדינה תיגע לנו בכסף שהבטיחה לתת לנו. בין אם זה בקרנות הגמל שלנו, ובין אם זה בפנסיות התקציביות.
זה הוצאה ממשלתית. ימני צריך להתנגד בכלל שהדבר הזה יהיה קיים.
לא,
הדבר הזה כבר לא קיים.
מנוע אי-צדק החברתי.
כבר לא קיים.
מה זה לא קיים? אתה שנים עוד לפני ההתחייבות המקסימום שלך. בוודאי, בוודאי.
אני מסתכל היום, על הקמפיינים, בין היתר של עיתון חביב עליי מאוד, אבל לא רק, הממושכים והנבזיים לא אחת.
שלא לציין את תוספת הרמטכ"ל של בני גנץ.
נגד תנאים של משרתי הקבע, ולהפוך אותם לאיזה חזירים, ולאיזה שומן, ולאיזה ועד אינטרסנטי.
זה פשוט דבר.
אדוני, אנחנו צריכים שם את הטובים ביותר.
יש לך שם את הטובים ביותר עכשיו, עם התנאים החזירים?
אין.
אז מה אתה אומר לי?
אז כנראה שצריך לתת להם תנאים יותר טובים.
קיבלת, נתת את התנאים החזירים, אתה קיבלת את חליפה.
אז צריך לתת להם יותר טובים. צריך לתת להם תנאים יותר טובים.
ברור, מה, זה לא מובן מאליו, רואי.
מה?
שאתה לא נותן להם...
התנאים שלהם מעולים.
אתה לא נותן להם את התנאים...
לא, התנאים שלהם מדהימים. אלה שעכשיו...
אתה לא נותן להם את התנאים הכי טובים.
את התנאים הכי טובים בעולם, בכלל בלי שום פרופורציה.
לא, אתה מקשקש. יש ילדים בגילי, בסדר? 27, הולכים לעבוד בהייטק 35 שקל בחודש.
אבל הילדים בגילך לא מקבלים פנסיה תקציבית.
טוב, אני רוצה שהחברים האלה של...
פנסיה תקציבית זה הקולונלים הרקובים.
אני רוצה... טוב, בסדר. בוא, גם הקולוננים האלה הגירו, שפכו דם בשביל המדינה.
כן, איזה אחוז מהם שפך דם?
לא יודע.
לא גדול.
טוב, בוא רגע, תתן לי לחזור. אוקיי, קיצור, אני חוזר רגע לעניין. זה היה פינה של רועי עידן שופך את מרדתו על הקולונלים.
מדי כמה שנים אני צריך לתת על פנצות תקציביות.
וחיית לעניין.
אבל כמובן שצריך לקצץ לחלוטין את כל הכספים הקואליציונים, ובכלל לקצץ את תקציב המדינה, לא בחצי, אלא בשני שליש.
ומה אתה למד מהעובדה שזה לא קורה? ועכשיו רגע כן להיכנס לזה. שבסוף הממשלה הזאת הם מתכננים להמשיך.
חד משמעית.
הם חיים בסרט שיש להם עתיד פוליטי. הם חיים בסרט שיש לכל האנשים האלה חיים בסרט שיש להם עתיד פוליטי ואין להם, הם כולם אנשים מתים מהלכים לדעתי.
הייתי, מה זה רוצה לחשוב כמוך?
חוץ מאולי בני גנץ משום מה, לצערי הרב, כי אני חושב שהוא
בני גנץ זה גלי מה...
גרוע באותה מידה אם לא יותר.
גלי, את היית מצפה שבני גנץ יעשה, כאילו הם הצביעו בממשלה נגד.
כן, אני הייתי מצפה שהוא יעשה משהו, ואני חושבת שהוא גם במצב כל כך טוב כרגע שהוא היה יכול לעשות משהו.
אבל מה זה יכול לעשות? לפרוש הממשלה על זה?
היה מקבל זה כל כך הרבה נקודות, נכנס כשהיה צריך, פרש מסיבות טובות.
במקום 100 מנדטים, היה לו 110 מנדטים.
לא,
כן, מיליארד מנדטים.
גלי, ברצינות עכשיו, כן, לפרוש הממשלה על זה?
כן.
ושבבור, במקום גנץ ואיזנקוט, אז סמוטריץ' וזה, כאילו, זה העניין?
אני מסכימה איתך שזה...
כי אני אישית...
אתה אומר את זה, ואני בולה...
אני אישית מעדיף את גנץ ואיזנקוט בבור על פני סמוטריץ', לא יודע, זה אני.
אני לא.
אוקיי, אז אני לא.
אני לא בטוחה.
בפירוש לא, הם הפסידו בצוק איתן. סליחה, לא, אולי לא איזנקוט, לא זוכר מה הוא היה אז, אבל גנץ הפסיד בצוק איתן. אין שום סיבה שעכשיו לא נפסיד איתו.
אוקיי.
מהרגע שהוא נכנס לממשלה, לדעתי, המצב...
כאילו יש איזה עיקרון של...
אגב, אותו דבר נתניהו, כן.
זה עיקרון של יחסיות.
נכון.
יכול להיות שגנץ, הוא לא... אתה אומר שיש לו בעיות, והוא הפסיד וכולי, נכון. אבל האם זה שסמוטריץ' ובן גביר יהיו שם לבד...
אני לא יודע, בן גביר, אבל סמוטריץ' יש חריף, למה לא?
טוב.
כמו שבנט היה בצוק איתן.
טוב, לא יודעת.
רואי, לפעמים יש לך כאלה יציאות זולות. סמוטריץ' חריף, נו באמת.
לא, סמוטריץ' חריף, אבל לפעמים יותר מדי חריף.
אני יודע, לא כולם עומדים בסטנדרטים שלך, אבל הוא איש חריף, אני מכיר אותו.
מיכאל.
איש חריף, הוא חושב מחוץ לקופסה.
אתה חושב שהוא יכול... כמו שבנט
היה בצוק איתן.
אתה מרוצה מכהונתו... אתה מרוצה מכהונתו
כשר אוצר? אני לא בטוח שמישהו היה בצבא זה יתרון. גם דרי לא היה בצבא.
אתה מרוצה מכהונתו כשר אוצר?
והוא?
לא במיוחד.
אוקיי, 100%, תודה.
כל הגדולות, אני יותר.
100%, אז
אוקיי. אריה דרי הבטור.
מיכאל, אגב, אריה דרי, אני שמח שהוא יושב שם בבור.
בבקשה, והנה, הוא לא היה בצבא.
אבל אני שמחה גם שיושב, אבל הוא לא יכול להיה
בצבא. זה הכתבים של פעם.
אבל הוא לא היה בצבא.
שעוד אכלו מידו של אריה דרי.
בדיוק. תשמע רגע, אתה גם...
מבטיח לך שסמוטריץ' חריף לפחות כמו אריה דרי.
טוב.
בסדר?
אוקיי, אני מעדיף את החריפות של דרי, וגם אותה במינונים מסוימים.
זה לא חריפות, זה מתיקות.
של ישראל השנייה.
זו מתיקות.
רגע, רגע.
אבישי בן חיים הוציא עץ לאחרונה?
וואי, מישהו היום כתב לי את זה, אבל זה נראה לי קצת...
לא, לא, אני אומרת לכם שהלכתי ובדקתי באיזשהו... אני אגיד לכם מתי הלכתי ובדקתי.
יכול להיות במילואים.
יכול להיות.
אולי הוא במילואים. אבל הלכתי ובדקתי אחרי...
לא שלך זה מפריע, כן?
התמונות המרגשות של תושבי אופקים מראים לסבתות הקיבוצניקיות ביום שחזרו, ואז כתבה שמרית מאיר לדעתי, אז על מה רבנו כל השנים האלה? אמרתי, וואלה, אולי אני אלך לראות מה עם אבישי בן חיים צייץ על זה, וראיתי שהוא הוציא עצמה לזמן.
אני לא מבין מה זה קשור, שאנשים כאילו שמחים שחוזרים מה...
זה קשור, זה קשור.
זה עדיין לא...
היה איזה ראיון עם עורך ספרו, ראיתי.
טוב, מיכאל, אתה כן, כמו גלי, שגנץ צריך לפרוש על הדבר הזה, או...
עכשיו מהממשלה?
כן,
לא, אני, אני, בטוויטר, אני יש לי דעה מאוד רדיקלית, מה שנקרא, אני חושב שנתניהו לא צריך להיות מודח מתפקידו, לא צריך להתחלף, הממשלה לא צריכה להתחלף, חשוב מאוד שהממשלה הזאת תוחלף לא בגלל החמאס. חשוב מאוד שנתניהו נכון, ילך הביתה יפה. לא בגלל החמאס.
מדויין.
ואני לא חושב שבני גנץ גם צריך לצאת עכשיו מהממשלה, אני לא חושב שהוא צריך להישאר עכשיו שנה, עד לסוף המלחמה, שאולי תבוא ואולי גם לא תבוא אף פעם.
אני גם לא חושב שהוא ישר שנה.
אני לא יודע כבר, אבל לא, עד סוף התמרון. אני מעריך התמרון, לא, הוא לא צריך לפרוש.
אני מעריך שבאחד בפברואר הוא לא יהיה בממשלה.
אני חושב שאתה קצת אופטימי. אני חושב שבני גנץ יש לו...
מה זה פסימי, אבל...
גם נכון. לדעתי, לבני גנץ יש נטייה מאוד להתאהב בכיסא שעליו הוא יושב.
איזה כיסא הוא ששם בלי תיק? מה זה? זה כאילו, אתה יודע...
אני עומד מאחורי... אני עומד מאחורי המילים שלי. אני חושב שבני גנץ מאוד אוהב את הפוזיציה שלו. אני חושב שיהיה לו קשה קצת לקום מהכיסא, אבל שבסוף הוא יקום מהכיסא.
לדעתי, הוא אוהב בעיקר את המצבו בסקרים גם.
טוב, כל פוליטיקאי אוהב לראות קידומת ארבע בסקרים, לדעתי.
הוא לחלוטין הפח הזבל של המנדטים הישראלים כרגע.
כן, למרות שאתה יודע, זה מאוד...
זה מדהים.
זה מאוד נתון... עזוב פריך.
אנשים חונים אצלו.
כן, אתה לא יודע, הרי יש כאן, הנעלם הגדול כרגע זה מה יהיה בימין, פחות משהו מה יהיה במרכז שמאל.
אני חושבת שאנשים פחות חונים אצלו ממה שהיינו חושבים.
לא, אבל זה תלוי, תלוי שוב, באיך הימין יגיע, והאם יהיה שם כוח רציני של ימין כאילו משמאל לליכוד, אוקיי? בנט סלש יוסי כהן סלש, וכנראה יהיה, נכון? זאת אומרת, יהיה משהו כזה.
לא בטוחה.
זה לא המפה המפלגתית של עכשיו.
גם גדעון סער הרי ירוץ לבד, או אולי מישהו, אבל לא עם בני גנץ, להערכתי.
זה משהו, דווקא אני לא חושבת כמוך, כאן זה משהו אישיותי שקשור לגנץ עצמו. אנשים מסתכלים עליו,
יש לו אישיות?
כן, אני חיכיתי שתגיד משהו. אנשים מסתכלים עליו,
אבל... חבוב, אני הייתי קצת בפוליטיקה, סיקרתי אותה, יש מעט פוליטיקאים שעברו בחמש שנים את מה שגנץ עבר, ונשארו עם גב זקוף.
יש.
ובקטע הזה אני נותן לו רספקט.
כי אתה יודע, כי היה לו ניתוח בגב.
כן.
לא, הזקיפו אותו.
הזקיפו אותו.
יש עכשיו המון הערכה לאיש הזה כבני גנץ, לאו דווקא למה שלאיזושהי מפלגה, למימין, למשמאל.
כן, הוא כבר הפך כאילו לדמות.
הוא דמות, הוא רעיון, מותג.
ואני חושב שבהסתכלות של, בוא נאמר, רטרוספקטיבה על הקריירה של גנץ, בסוף הרגע המכונן שלו, שהרג אותו כמעט לחלוטין, אבל עליו הוא כרגע רוכב ומקבל את המנדטים, זה שהוא היה שם בקורונה, והוא נכנס שם לממשלה, והוא סחב את האלונקה, וכאילו...
וביבי דפק אותו, כן.
וזה מתיישב לאנשים בתור ה... כן, אז זה הרג אותו. אבל היום, ככה כבר בהסתכלות יותר מבושלת...
זה בנה אותו כגוד גיא, ואנחנו נורא צריכים עכשיו.
גוד גיא.
גוד גיא, זה מה שאנחנו רוצים. הוא לא חייב להיות הכי חכם, במקרה הוא גם די יפה. אבל אנחנו בעיקר צריכים גוד גיא.
אני כאילו, נורא מצחיק אותי הזיכרון הקצר כאן. למשל, כל הקריאות האלה, נפתלי בנט תחזור. נפתלי בנט, בסופו של דבר קרס, קריסה פוליטית. הוא לא עמד בלחץ, לא של סינואר, לא של נסראללה, הוא לא עמד בלחץ,
הוא לא עמד בלחץ
של
סילמן.
איך קוראים לו? של סילמן, והוא מוועדת הכנסת, אורבך. אורבך, והוא...
כן, על סייה של שישה מנדטים הוא לא הצליח לשמור.
אבל מה זה לא הצליח לשמור? הוא באמת קרס תחת הלחץ. הרי יאיר לפיד התחנן שהוא ימשיך, והוא לא הסכים להמשיך.
זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים כרגע.
ואנשים מסתכלים עליו, בנט, תחזור.
אני חושב שהם מסתכלים עליו. א', הם מסתכלים עליו, כי הם עדיפים את הממשלה שבנט עמד בראשה, הממשלה הנוכחית. אבל בנט, אחד, הוא את כל הקולות שלו, לדעתי, ללא יוצא מן הכלל, לוקח מהמרכז שמאל. זאת אומרת, הוא לא מגדיל את הגוש של אנטינט אחד. שתיים, מה שאתה אומר, בסוף הוא היה ראש ממשלה, ואין תפקיד כמו ראש ממשלה שמנו אתה יכול כן להיבנות, וכן לייצר איזה גרביטס, והוא לא עשה את זה,
נכון,
כן?
נכון.
הוא פישל שם.
נכון.
טוב.
הוא גם קצת בפוסטר ראש ממשלה שלו פישל.
כן, זה כמו ש... כן. אתה יודע, אמורים גם על אולמרט, הוא היה מנהל, כן? זה... אוקיי. טוב, בואו...
ניהול של 10 חודשים.
מה?
ניהול של 10 חודשים.
אולמרט לא.
לא, בנט.
בנט היה שנה, שנה בול,
כן,
שנה ושבוע.
כן.
טוב, בואו נדבר רגע על הצנזורה.
הכל נפל בשבוע הזה. עד אז
לא, שנה סבבה. פלוס שבוע.
לא, אני אומר, בשבוע הכל קרס.
אתה מכיר את השיר
שנה
מלחמות? שנה ממשלות כבר לא נופלות בחורף.
כן.
זה לא היה לנו.
זה לא השיר.
כן. טוב, בואו נדבר שנייה אחת על העניין של הצנזורה. מי מתנדב רגע להסביר לי את האירוע? כי אני בכל אופן...
מי שפרסם את הסיפור, לא?
לא, זה כולם מצייצים על זה בזמן האחרון.
לא, גלי באה להרים.
עיתונאים כועס...
אני ממש באתי להרים, ואתה
כאילו... מה, סליחה, איזה, מה, לא.
כי אתה פספסת את הכותרת.
נכון.
גלי, תתני את הכותרת ואז אני אסביר.
אז רגע, נקודתיים, אני אתן את הכותרת. כן. זה סיפור שפרסם מיכל היום בארץ.
אוקיי, סליחה, רגע, נו, דבר אליי, אוקיי.
לא, אז הנה, גלי, נו, תתני רק את זה ואני אתן.
לא, אבל אם אני אתן, אז אני...
בגדול, ראש הממשלה נתניהו הפעיל מסכת
לחצים. זה, נכון. אוקיי, דבר ככה.
זה עורר את מעומת הצנזורה.
לא, כי מה שהחל... אני אתן לך להסביר את זה. אני התחלתי לקרוא יותר ויותר עיתונאים כשכועסים על הצנזורה.
נכון.
שאומרים שיש כאן החלטות מוטות וסובייקטיביות.
עושים איפה ואיפה על כלי תקשורת אחד לשני.
שכתב מביא משהו אחד, פוסלים לו את זה, ואחרי אותו יום משדרים את זה אצל מישהו אחר.
הרקע לכל הדבר הזה, להערכתי המושכלת, זה מסכת לחצים מאוד משמעותית שראש הממשלה נתניהו הפעיל כנגד קובי מנדלבליט, הצנזור הצבאי הראשי, שהגיע בסיעה לאיומים להדחה או קיצוץ בסמכויות, ככה מנדלבליט סיפר לבחירים בצבא.
כי מה ראש הממשלה רצה?
ראש הממשלה רצה שהוא ימנע הרבה יותר פרסומים. חלקם היו באמת על דיוני קבינט, כשאני מזכיר שנתניהו בתוך דיוני הקבינט האלה, בתוך הפרסומים הלא מחמיא מהקבינט, יצר כמי שמאסס לתקוף, כמי שמאסס ללכת על פעולות יותר נועזות לכאורה, ולכל הפחות, אני מכיר לפחות סיפור אחד, שמה שהיה קשור בענייניו הפרטיים של נתניהו בין היתר, שנתניהו, שהופעל שם לחץ כדי שהסיפור הזה ייפסל, ואכן הוא בסופו של דבר נפסל, בנימוקים ביטחוניים כאלה ואחרים, נימוקים של הבטחה
וכאלה. אבל אתה חושב שהם גם מעורבים בעניין הזה של הקוניקטורות האלה של...
זה מפרסם וזה לא, אני חושב, וכאן זה רק ניחוש, זה אני כבר לא יודע, אבל אני חושב שיש כאן איזשהו ניסיון של קובי מנדלבליט, שבעיניי לא עומד בלחצים הפוליטיים, לא מצליח לעמוד בלחצים האלה שמופעלים עליו, ולא עושה את הנדרש, שהוא חושב שהוא יכול אולי להתחנף לביבי, אם הוא ייתן לעיתונאי הזה או לא ייתן לעיתונאי האחר. זה הפרשנות שלי לכל הסיפור הזה.
זה לא עקבי שהוא נותן לעיתונאי ביבי, כאילו.
אני לא יודע, אני חושב שלפחות...
אני בכלל לא מבין את הקטע, אני חושב שצנזורה באופן כללי לא צריכה לתת לעיתונאי כזה, צריכה פשוט לאשר או לא לאשר.
זה העניין.
מי שיכול אולי להחליט אם הוא נותן לכזה עיתונאי או עיתונאי זה, זה דובר צהל, זה התפקיד שלו.
זה בדיוק העניין, ושוב, מהתקופה שאני וגם גלי הייתה אז בחדשות 10, וככה זה עובד עד היום, גם בימי שגרה, תמיד יושב נציג של הצנזור בדסק החדשות.
כן, כן, אני יודע, זה מצחיק. כן. זה מצחיק אותי, שמעתי. פנים שיש שם.
תמיד יש שם הנציג של צנזורה.
כאילו אנחנו בצפון קוריאה.
ובתקופה כזאת, אבל חבר'ה,
איש מאוד נחמד, אבל בדרך כלל.
בתקופה כזאת, הם גם יושבים בתוך הקונטרול, וממש עוקבים מילה במילה, ולכן כל פעם כשהכתבים אומרים, זה באישור הצנזורה, זה לא שהם התקשרו לצנזור, זה הצנזור נמצא מאחוריהם בדסק, והם שואלים אותו מה אפשר ומה אי אפשר.
נכון, נכון. אני פשוט חושב שיש שם איזשהו ליקוי מהוראות, שהצנזורה לא עובדת טוב, האם זה תמיד מתאים בשיבוץ הפוליטי? זה לא תמיד מתאים, כי פשוט כי יש שם איזשהו בלבול, בלבול מאוד גדול, של איך הצנזורה אמורה...
אני רוצה להגיד לכם שזה דיון נורא מביך לדבר על צנזורה בשנת 2023. תדברו על זה עם אנשים מחול, מסתכלים עליכם,
אבל מה אפשר לעשות?
צנזורה זה דבר מאוד מאוד חשוב, בטח בזמן לחימה, בטח במדינה כמו ישראל, זה דבר סופר חשוב לצבא ול... כמובן, לא צריך להסביר את זה בכלל, אבל...
וגלי, יש המון דברים שהצנזורה כאן עזרה למאמץ המלחמתי של ישראל כבר.
אני בטוחה שעזרה, אני חושבת שהיו כאן החלטות...
אני שמעתי ביקורות מטורפות, מטורפות של אנשים מתוך חיל מודיעין, שאומרים שזה לא יאמן מה שנותנים לפרסם. אני...
אז להזוי לפעמים.
אני מקווה שאני לא עושה כאן איזושהי זה, אבל פרסום שמות החטופים, זה לכאורה משהו שמאוד עזר לחמאס, אני הבנתי, אני לא נראה לי שאני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל יש גם דברים מאוד מטורפים שכנראה מתפרסמים.
מאוד, הצנזורה היא מאוד...
כל השמות או שמות ספציפיים.
שחמאס לא הייתה לו תמונה בהירה של המצב, והתקשורת הישראלית מאוד עזרה לו לעצור
אותה.
אבל אני לא רוצה...
בעולם של רשתות חברתיות ושל משפחות, אתה יכול לעצור את זה בכלל?
שים לב שעד היום לא פורסם מספר החיילים, ולא פורסם שמות החיילים.
הצנזורה יכולה לעצור את זה, לצנזורה יש סמכות בחוק גם לעצור את זה.
אני לא...
איך אתה אוהב כאלה?
לא, אבל רואי, אתה גם כן,
לא שאני חושב שהיא צריכה לעשות את זה.
אבל אתה מתעלם כאן מהמורכבויות, כי מה שגלי אומרת זה נכון, ברור שאי אפשר בעידן של רשתות חברתיות, ובטח שעל גבם של המשפחות שלו לפרסם.
מקימים גולאג, קולעים את כל משפחות החטופים בגולאג.
מפציצים את קטר, מפציצים את קטר.
ומנתקים יחסים דיפלומטיים עם האמריקאים.
ועוד לא דיברנו על
הפרופסורים. ומחזירים להם את התמירים של הטיפת ברזל.
צפון קוריאה תהיה...
והפרופסורים באייבי ליג. והפרופסורים באייבי ליג, מזכיר לך שלא.
לא, למה? אבל היום הוא הלך לכיוונים אחרים.
לא, אבל אני רוצה להזכיר.
חבר'ה, בלי בדיחות פנימיות, אתם בפורום זה, אתם לא יכולים רק שלכם.
זה אומר שאתה לא מאזין למוסף.
לא, אני רוצה, אם אתם עושים בדיחות פנימיות, אז אני רוצה להיות חלק מהבדיחות הפנימיות.
הוא רוצה להפציץ פרופסורים בייל.
לא אמרתי שאני רוצה להפציץ. אמרת, דרך אגב, אמרת.
שהם יפרדו כשהם מתניעים את האוטו.
נכון. ועשיתי ככה עם היד, למרות שהיום אף אחד כבר לא מתניע ככה את האוטו.
לוחצים על כפתור.
יש כפתור או אפילו פחות מזה.
כן, כן.
מה, איך זה בטסלה?
אתה חושב שהם מרגישים מורתעים ממך?
לא.
לא, אה?
טוב, אנחנו...
אבל יום אחד הם עוד ירגישו.
אנחנו לקראת סיום. שבוע הבא... שוב,
שבוע. יהיה שבוע, אה?
זה כאילו החלק של האימורים.
יבוא עוד שבוע אחרי השבוע הזה.
כן, ואני מתאר, שוב, פעם קודמת זה היה יום רביעי בערב, בסוף ההפסקת אש נדחתה ב-24 שעות, כן? כאילו היינו בטוחים שזה קורה זה, אבל לא הייתה הזקה למרות שאמרנו שתהיה. אני חושב שכאילו כשזה יחזור, ובעיניי זה עומד לחזור, אז כאילו כן נרגיש את זה שזה חזר. בצורה, אתה יודע, שוב, לדעתי החמאס ירצה לתת ככה בראש, כאילו גם כן בהתחלה,
זה ברור, שמכינים לנו
אחלה. אני
יכול את הדעה הלא פופולרית, אני שוב פעם קטונתי, גם אין לי ילדים, אני חושב שזה נורא משפיע על כל ההיבט הזה, אבל בסדר, אז חמאס יעשה מתח רעבה בחמש דקות לפני שהפסקת האש נגמרת, ועירה על תל אביב.
כן, לא בסדר.
כאילו מה?
אני חושב שיש לך חיילים שיושבים בעזה עכשיו.
זה סיפור אחר, לא מסכים איתך. אבל היה גם דיבור על ההזקות.
לא
מפחיד אותי. נכון, יהיה מתח רעבה.
מפחיד אותי החיילים שלנו שם, שיושבים שם והמחופרים שם כבר, והחמאס מסתובב שם, ויודע, וזה מה
שמפחיד. טוב, אני רוצה רגע להגיד לסיום שאני מקדיש את הפרק הזה, קודם כל לחיילים שלנו, ולכל...
תמיד.
אבל במיוחד לתושבי מודיעין, כי קיבלתי הערות על זה שממש בסוף של הזנב של הפרק עם סולימן מסוודה היה מין איזה חצי דחקה, אז...
מודיעין?
כן, ואני לא אחזור עליה. אני לא אחזור.
אתה אמרת תגובות טובות, עכשיו אני מבין שהיו תגובות מעורבות.
נכון, בהקשר של מודיעין היו תגובות מעורבות. כן. אז תושבי מודיעין, הפרק הזה היה מוקדש לכם.
אחלה
מודיעין. פרק 140, בהחלט תודה.
הבנק שלי שם.
זה, okay. יש את, את השלטים האלה, נכון? זה בדיחה של ג'וש בריינר בטוויטר, של כזה... מודיעין מקבים רעות, זה אותה מועצה כאילו. ברכות לרועי על עלתו בדרגה
לסרב. תראה עכשיו, יש שם המון הרוגים. יש שם המון הרוגים.
נכון.
כי באמת שם, באמת, לא בצחוק, באמת מיטב בנינו שם.
חבר'ה, זה היה פרק 140, ואנחנו נהיה בפרק 141 בקרוב.
בעזרת השם.
בעזרת השם ובעזרת כולם, ובעזרת החיילים, מיכאל, גלי, רועי. חייל המילואים, קצין המילואים. תודה רבה.
תודה.
ונשתמע בקרוב. ביי ביי.
New glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.